שלום וברכה, אנחנו ממשיכים את ספר שמות, הגענו לפרשת בו, ובפרשת בו מופיעות שלושת המכות האחרונות. שלושת המכות האחרונות הן בהמשך לשבע המכות הראשונות, סך הכל עשר מכות. אז למדנו בשבוע שעבר שבעצם המכות מהוות דיאלוג, דו-שיח בין פרעו לבין משה, כשהמטרה של הוויכוח זה לברר מי הוא הראשית, כלומר מי מוביל את ההיסטוריה, כלומר איזו זהות אנושית לאומית רשאית לראות את עצמה כראש החץ של ההיסטוריה, האם ישראל או מצרים. כל אחד מכיר בערך של השני, ולכן מצרים שרואים את עצמם כראש ההיסטוריה, ראש החץ של ההיסטוריה, חוד החנית, מבקשים, כלומר דורשים מישראל להישאר במצרים, משום שמצרים מקנים להם את הכוח הזה, ואילו ישראל רוצים לצאת ממצרים, כי הם רואים את עצמם כמובילי ההיסטוריה, אבל רוצים לקחת כסף וזהב ממצרים. כלומר, לשתף גם את הכוחות של מצרים בתהליך הגאולה. והוויכוח הזה מתברר במהלך המכות, והגענו עד המכה הרביעית. מה ראינו בארבעת המכות הראשונות? שבעצם מה שמבדיל בין ישראל לעמים ועושה אותם לראויים יותר להנהיג את ההיסטוריה יותר מאחרים, זה משום שהם בני אברהם, יצחק ויעקב, שהיו אישויות יוצאות דופן. אברהם שגובר על הטבע, יצחק בעל מסירות נפש, ויעקב בעל כוח קיבול, יכולת להיות כלי קיבול לשכינה. וזה מה שמבדיל את ישראל מן העמים בארבעת המכות הראשונות. אם אתם זוכרים, אני רק אמרתי את זה בקצר בשבוע שעבר. עכשיו נשארו לנו שלוש מכות משבוע שעבר, שלוש מכות מהשבוע הזה. שלושת המכות של שבוע שעבר, האחרונות, הן דבר, שכין, ברד. כי יכולה להיות טענה מצד פרעה מלך מצרים, זה נכון שעם ישראל יש לו שורש יוצא דופן, אבל סך הכל גם בני ישראל וגם מצרים, ובעצם כל האנושות כולה, כולם בני אדם. ובמובן הזה יש מכנה משותף בין ישראל לבין מצרים. מצרים זה בני אדם, גם עם ישראל זה בני אדם. זה נכון שיש מעלות מיוחדות באומה הישראלית, אבל סך הכל יש גם מכנה משותף. ולכן כאן צריכות לבוא שלוש מכות, דבר, שכין וברד, כדי לבאר במה האנושות, אפילו הצד האנושי הפשוט של ישראל, שונה מן הצד האנושי הפשוט של מצרים. ובכן, בעצם מה הביא לנפילתה של מצרים? כלומר, יש להניח שבראשיתה של ההיסטוריה האנושיות הטבעית היא אנושיות בריאה, אומנם לא קודש, אבל חול, חול בריא. אבל קרה מה שקרה, ובמהלך הדורות היו שלוש נפילות שנפלה בהן האנושות, שפסלו אותה מלהוות יסוד לקדושה. מהם שלושת הנפילות? דור המבול, דור הפלגה ודור סדום. כשבעצם אלה חטאו בשלושת העבירות החמורות, דור המבול בשפיכות דמים, דור הפלגה בעבודה זרה, ודורו של סדום בגילוי עריות. ואנושות שנטמעה בשלושת החטאים החמורים האלה כבר פסולה, הדגם האנושי הזה פסול מלהיות שותף עם הדגם האנושי החדש שנוצר במצרים על ידי ישראל. אני מקווה שזה מובן, כן? עכשיו, ואיפה זה בא לידי ביטוי? פשוט צריך ששלושת המכות האלה יבארו במה ישראל שונים מאומות העולם בשלושת החטאים האלה. אם כן, המכה הראשונה היא הדבר. מה זה דבר? מתים, פשוט. זה למות, זה הדבר. גם בארמית, דבר אומרים מותה. כלומר, משלחת מכת דבר, מקנה מצרים מת בדבר, ולא מת ממקנה ישראל אפילו אחד. מה זה מוכיח? שיש מצבים שהמוות פוגע במצרים ואינו פוגע בישראל. מדוע? מדוע בכלל המוות פוגע באדם? משום שהאדם הוא בעצמו מביא מוות לעולם, זה שפיכות דמים. מכיוון שהאנושות של מאז תקופת המבול נגועה בשפיכות דמים, כשבא מכת מוות לחברה, כל האנושות כולה סובלת מזה, חוץ מישראל, שיצאו מזה. כן, יצאו מזה מאז, מאז השיעבוד במצרים. נוצרה אנושות, אנושיות מסוג חדש, שהיא איננה נוגעה ביצר הרע של שפיכות דמים. אבל ישנה טענה אחרת. ישנה נפילה אחרת. הנפילה אחרת זה הנפילה של האנושות לעבודה זרה. עבודה זרה זה התחיל כידוע, כלומר במובן גדול, כללי, זה התחיל בדור המבול, בסדר, בדור הפלגה. וכאן יש תיאור של התורה של מכת השכין שמזכיר בצורה מדהימה את מעשה דור הפלגה. זה בפרשת וארא, בפסוק בפרק ט', פסוק ח'. לפני שנקרא את הפסוק, רק נזכיר איך נתבצע החטא של דור הפלגה. מדובר על גאווה עצומה שאחזה אז את האדם כשהוא גילה כשהוא הגיע לקדמה טכנולוגית שהוא לא ציפה לה מקודם. הכוונה לעשיית הלבנים. עשיית הלבנים, הצליחו לעשות אבנים מלאכותיות. הדבר הזה גרם לשיכרון פנימי כזה, לגאווה כזאת, שהחליטו לבנות מגדל כדי להילחם בקדוש ברוך הוא. זאת העבודה זרה. והלבנים, איך עשו את הלבנים? הווה נלבנה לבנים ונשרפה לשרפה, ותהי להם הלבנה לאבן, והחמר היה להם לחומר. אגב, באיזה כלי עושים לבנים? בכבשנים, נכון? הווה נקרא עכשיו את פסוק ח', ויאמר השם אל משה ואל אהרון, קחו לכם מלוא חופניכם פיח כבשן, שזה הכלי שבו השתמשו בדור הפלגה, וזרקו משה השמיימה. זה בדיוק מה? זה בדיוק בתמציתיות ובמיניאטורה מגדל בבל. כן? הכבשן הזה משמש כדי למרוד ממטה למעלה. וזרקו משה השמיימה. אנחנו משחזרים עכשיו בצורה סימבולית את חטא דור הפלגה. והיה לאבק על כל ארץ מצרים, והיה על האדם ועל הבמה לשכין פורח הבעבועות בכל ארץ מצרים. כלומר, אנחנו רואים שחטא הפלגה השאיר את ראשמו בתרבות המצרית ולא בישראל, כיוון שישראל לא היו נגועים בשכין. מה עם הנפילה השלישית לגילוי הראיות בימי דורו של סדום? הדבר הזה חוזר על עצמו בצורה מדויקת מאוד במכת הברד. כידוע, מה היה החטא של סדום? הם חשבו שהם כבר הגיעו לימות המשיח, בלי קשר לאקטואליות. כלומר, הם אמרו שמכיוון שסדום עשירה מאוד, כבר אין צורך לתת צדקה, כי צדקה נותנים בעולם שחסר, בעולם שבו עדיין יש עניים, אבל אנשי סדום החליטו שהם הגיעו כבר לחברה האידיאלית, לכן אסור כבר לתת צדקה. וגם החליטו שכבר לא צריך להביא ילדים, כיוון שהם הגיעו לאנושיות האידיאלית, אז כבר לא צריך להביא ילדים. כמובן, היצר של הרעיות נשאר. אז איך אפשר לספק יצר של הרעיות בלי להביא ילדים? היה להם חטא של משקף זכור. על כל פנים, איך נידונה סדום? הקדוש ברוך הוא אמר, בסדר, אם הגענו כבר לאחרית הימים, אז זה סימן שהאש והמים כבר לא נלחמים זה בזה. כן? כי בימות המשיח כבר אין מלחמות, ולכן סדום נידונה באש ומים בבת אחת. אש מן השמיים, מים מלמטה. ואנחנו רואים שלמרות שהקדוש ברוך הוא כאן מפגיש אש ומים, אתם אנשי סדום לא יכולים לעמוד בזה. זה היה משפטה של סדום. כמו כן גם עם הברד פה, כן? איך כתוב? בפסוק כף ד' של פרק ט', ויהי ברד, ברד זה מים, ואש מתלקחת בתוך הברד. כן? זה חשוב לדעת שהיה פה מים ואש ביחד. כלומר, זה ציור של אחרית הימים, ואנחנו רואים שמצרים לא יכלה לעמוד בזה. אם כן, וישראל ניצלו מזה. אם כן, ישראל אינם נגועים בשלושת החטאים של דור המבול, כלומר שפיכות דמים, דור הפלגה, כלומר עבודה זרה, ודורו של סדום, כלומר גילוי עריות. כן? מה? אש ומים, כן, בשמיים הכל בסדר, עושה שלום במרומיו. זה בדיוק העניין, בשמיים אש ומים וחי בשלום, כי הקדוש ברוך הוא עושה שלום במרומיו, אבל בעולם הזה יש מלחמה בין אש ומים. ולכן כשיש איזושהי חברה שטוענת שהיא כבר הגיעה לימות המשיח, אז אומרים טוב, נבדוק, נביא את השמיים לפה, נראה איך תסתדרו עם זה. טוב, עד כאן שבוע שעבר. אנחנו נמשיך עכשיו לפרשת בו. כן. מה, זו? טוב, עכשיו. פרשת בו מעבר חתך. כן, זה מוזר מאוד שהתורה חילקה את המכות לשבע ושלוש. אם כבר, שהתורה תכתוב את כל עשר המכות באותה פרשה. כנראה ששלושת המכות האחרונות באות לברר תחום אחר לגמרי בוויכוח. וכאן כתוב באמת בפרשה משהו חדש. ויאמר השם אל משה, בוא אל פרעה. מה זה בוא אל פרעה? חז"ל אומרים, משה פחד. משה מפחד מפרעה. מה יש לו לפחד? גם פרעה מייצג חלק מהנהגת העולם על ידי הקדוש ברוך הוא. אז עד עכשיו כל הוויכוח בין פרעה לבין משה זה האם ישראל צדיקים ומצרים רשעים או לא. אבל כאן מתברר, כאן אחרי שהדבר הזה מתברר, פרעה בא וטוען, בסדר, מצרים רשעים, ישראל צדיקים, אבל כל זה מקרי. קרה לכם במהלך ההיסטוריה שהייתם צדיקים, ולנו קרה למצרים במהלך ההיסטוריה שהיינו רשעים. זה יכול להשתנות ביום מן הימים. כלומר, מניין לכם, שואל פרעה את משה, שיש לעם ישראל מהות שונה מן המהות של מצרים, מעבר לצדקות של המעשים. והנקודה הזאת מתבררת בפרשת בו. עכשיו באמת אפשר לומר שכל זמן שזה לא נתברר על ידי המכות, משה מפחד. אולי טענת פרעה תתקבל. לכן הקדוש ברוך הוא בא ואומר למשה, בוא אל פרעה, אל תפחד, גם שמה תוכל לעמוד בטיעונים, נגד הטיעונים של פרעה. ובכן, מה הטענה הבסיסית של פרעה? פרעה בא ואומר, אמנם כבני אדם אתם יותר טובים מאיתנו, אבל גם אם אנחנו מצרים, אפילו כבר לא בני אדם, אפילו נקבל את ההגדרה הזאת, כבר לא בני אדם, אבל יש משהו אחר שמשותף בין ישראל לבין מצרים, משהו יותר בסיסי בעצם. כולנו נבראים של הקדוש ברוך הוא. אם כן, את כולנו רוצה הבורא. הקדוש ברוך הוא רוצה את מצרים ורוצה את ישראל. אז בשם מה אתם מבדילים את גורלכם מגורלנו? זאת השאלה שפרעה שואל. כלומר, בבריאת העולם הקדוש ברוך הוא חשב על ישראל באותה המידה שהוא חשב גם על מצרים. הולך? אם כן, מה לכם בני ישראל להבדיל את דרככם מדרכנו? גם אם נאמר שמצרים זה כבר לא בני אדם. כן. זו שאלה אקטואלית לכל הדורות, לכן זה כתוב בתורה. לכן משה בא ואומר, אין ברירה, אם אתה רוצה להתמודד עם בריאת העולם, אז אנחנו נשחזר את בריאת העולם. ומכיוון, כן. כן. כן, זאת, הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה. הכוונה, הללו עובדי עבודה זרה היום, והללו אמנם לא היום עובדי עבודה זרה, אבל עתידים להיות עובדי עבודה זרה. כי הרי כל חברה מגיעה לזה. אז למה אתה מוציא את אלו, המאבד את אלו, מפני אלו? זה בדיוק הנקודה. ולכן אומר משה לפרעה, טוב, אם זה המבחן שאתה רוצה, אנחנו עכשיו נשחזר את בריאת העולם עצמה, כן, בריאת העולם עצמו, בריאת העולם עצמה, ואנחנו נראה אם במחשבת הבורא, כשהוא ברא את העולם, הוא כבר חשב שם על הבדל בין ישראל לבין מצרים, או לא. ואז יש שלוש מכות שבאות לשחזר את בריאת העולם. כידוע, בריאת העולם נעשתה בשלושה שלבים, ולכן יש שלוש מכות המשחזרות את בריאת העולם. מה עם שלושת שלבי הבריאה? נזכיר בקצרה, זה כתוב מפורש בספר בראשית. שלב ראשון, מחשבת הבורא. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. זאת מחשבת הבורא שיהיה עולם שלם, שיהיה שמיים וארץ. שלב שני, היעדר, חושך. והארץ הייתה תוהו ובוהו, חושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. אומר על זה המהר"ל, ההיעדר קודם להוויה. שלב שלישי של בריאת העולם, ויאמר אלוהים יהי אור, יהי רקיע, יהי מאורות, עד שארץ דשא. הרבה 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 נבראים, מיליארדים של מיליארדים של נבראים. זה השלב השלישי והאחרון של בריאת העולם. עכשיו, כשמשה בא לשחזר את בריאת העולם, הוא משחזר אותה בכיוון הפוך. הוא מתחיל דווקא מן השלב השלישי של ריבוי, של כוח הריבוי של הבריאה, כוח הריבוי של הבורא, כשהוא בורא את עולמו. הכוח העצום הזה של ריבוי של אלפי מיליארדים של נבראים, הדבר הזה בא לידי ביטוי בעולם שלנו במכת הארבה. במכת הארבה, נקרא הארבה בגלל שהוא הרבה, יש הרבה, הרבה הרבה כוחות חיים, מיליוני מיליונים של כל מיני בעלי חיים קטנטנים ביחד. וזה מה שנאמר כאן בפרק י' בפסוק ו': ומלאו בתיך ובתי כל עבדיך ובתי כל מצרים אשר לא ראו אבותיך ואבות אבותיך מיום להיותם על האדמה עד היום הזה ואיתם ואיתם עם פרעה. מי זה אבותיך ואבות אבותיך של פרעה? מי זה? מי ראשון אבותיו של פרעה? כן? אדם הראשון. כלומר, בא משה ואומר, מה שעומד לקרות עכשיו זה משהו שלא שייך להיסטוריה, זה שייך לבריאת העולם, זה לפני אבותיך. מה שלא ראו לא אבותיך ולא אבות אבותיך, זה מה שאתה עכשיו עומד לראות, ואתה תראה ששם יש הבדל בין ישראל לעמים. ומכת הארבה באמת פגעה במצרים. כלומר, שכבר בשלב בריאת העולם בפועל הקדוש ברוך הוא הבדיל בין ישראל לבין מצרים, אבל פרעה לא נסוד. פרעה אומר יפה, אבל מי אומר שלפני שהקדוש ברוך הוא ברא בפועל את היש של העולם, כשלא היינו כלום, היה הבדל בינינו? דווקא כשעוד לא היה לא ישראל ולא מצרים, לא היה כלום, אז באמת לא היה הבדל בין ישראל למצרים. בחושך המקורי שהקדוש ברוך הוא עשה תוהו ובוהו בחושך הפלגיון, שם היה הבדל בין ישראל למצרים? לא היה הבדל. אומר משה, בסדר, נשחזר גם את זה. וזו מכת החושך. ולכל בני ישראל היה אור במושבותם. כן. זה פגע במצרים ולא בישראל. כמו כן גם במכת החושך. במכת החושך, נאמר במפורש, ולכל בני ישראל היה אור במושבותם. זאת אומרת שכאן שוחזר בצורה ממשית היעדר הקודם להוויה, וכבר אז רואים שריבונו של עולם הבדיל בין ישראל למצרים. אבל זה אז אם פרעה צודק שאין הבדל בין ישראל למצרים, זה לא צודק לתת למצרים. הווה נבנה את התרבות האנושית ביחד, זה בדיוק העניין. כלומר, יציאת מצרים, פרעה יודע בדיוק את המשמעות של יציאת מצרים. זה אומר שמצרים יורדת מבבת ההיסטוריה, ושההיסטוריה מתנהלת בכדי גם ישראל. מה הזכות המוסרית שלכם לעשות את זה? זה בדיוק כמו שברוסיה אמרו בזמנו, ליהודים יש סודות מדינה, הם לא יכולים לעשות. כן.
אם אתה חושב
את הגאווה, אז הרבה יותר אתה משלט? מה? כן, בעמנו כעם, ביחידים כיחיד, כן. כלומר, אז עוד לא ברור מי שייך לאותו עם. כן, זה מה שאומרים, אילו הישם, הרשע, אילו הישם לא היה נגאל. כי אז, כדי להיות שייך לישראל, היית צריך גם הזדהות. אבל האומה כאומה לא נתגעה. כן, וכאן הוויכוח בין פרעה למשה זה לא על יהודי פרטי זה או מצרי זה, אלא זה ויכוח על הזהות הקולקטיבית. ברור? אגב, הרב קוק אמר על זה משהו יפה. אילו הישם לא היה נגאל, נאמר על הרשע בפרשת, בהגדה של פסח. אילו היה שם, לא היה נגאל, אבל עכשיו הוא לא שם, הוא כאן, אז הוא נגאל. בדור הזה גם הרשעים נגלים, גם הערב רב, וגם הרשעים, גם הפסולים, כולם נגלים בדור הזה. כן.
יחד איזה שפרון מסוים,
לא, העבדות הייתה רק 83 שנים. תעשי חשבון, היה רק 83 שנים. 86 שנים. גם אז, יש מדרגות, עד כמה שזה נורא. כן? שבט לוי, שמה נסתדר יפה, יש... הרי גם המצרים היו עבדים מבחינה חברתית, המצרים עצמם. עכשיו, זה לא כך נורא, רק בסוף, עם הסבל. אם כן, יש כאן, יש כאן בירוש של הטענה הזאת, אבל פרעה יכול להגיד, כל זה יפה ברגע שאנחנו מתחילים קצת בבריאת העולם למעשה. גם העין זה משהו קצת מעשי. עכשיו פרעה בא ותראה לי משהו אחר. במחשבת הבורא, שהקדוש ברוך הוא חשב על בריאת העולם, אז לא היה הבדל בין ישראל למצרים. בראשית לא היה הבדל. ולכן אומר משה, בסדר, נחזור אל הפסוק, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. ונראה הראשית של מי נפגע כשהיא מתמודדת עם מדרגה כזאת. מה זה הראשית? זה הבכורות. וזאת הסיבה של מכת בכורות. מכת בכורות שכנעה את פרעה. כי יש באמת משהו מוזר מאוד. אחרי מכת בכורות, פרעה קם בלילה, כתוב כאן, זה בפרק י"ב, פסוק ל"א: ויקרא למשה ולאהרון לילה ויאמר, קומו, צאו מתוך עמי גם אתם גם בני ישראל, ולכו עבדו את השם כדברכם. פרעה מסכים. יש משהו שלא מובן. למה פרעה מסכים? נכון. כי למה אני אומר שלכאורה פרעה לא צריך להסכים? פרעה לא צריך להסכים כי החוזה היה בפרשת שמות. כה אמר השם, בני בכורי ישראל, ואומר אליך, שלח את עמי ויעבדני, ואם אינך משלח, הנני הורג את בנך בכורי. כלומר, ויתר לו על מכת בכורות. אמר לו, משה, אם כן, תיזהר. אם אתה לא תסכים, זה יגיע עד מכת בכורות. בסוף זה יגיע עד מכת בכורות. אם כן, פרעה שילם את התשלום, שילם את המחיר. כלומר, אם החוזה היה או מכת בכורות או לשלח, בסדר, קיבל מכת בכורות, אז עכשיו הוא לא צריך לשלח. מבחינה משפטית טהורה, פרעה כבר פטור. כתוב בנך בכורך, לא אתה. אז אנחנו רואים כאן שפרעה משלח לא בגלל שהוא מפחד. הוא משלח בגלל שהוא הגיע להכרה המוסרית שישראל צריכים לצאת, ושזאת הברכה לאנושות. וזה מפורש בפסוק ל"ב: גם צונכם, גם בקרכם, קחו כאשר דיברתם ולכו, ורחתם גם אותי. זאת שאלה לפרשת שבוע הבא. כן? כן? זאת שאלה טובה, אבל שבוע הבא אנחנו נדבר. כן. אמרת
שגם במכת בכורות יש הבדל
בין
ישראלים ועברים, אבל עד
מכת בכורות העברים
לא היו
צריכים
להתקום.
אבל במכה הזאת הם היו צריכים להתקום.
התקום.
כן. התקום עם אדם על המדידות. כן. זאת אומרת שהיה ספק. כלומר, מי שייך למצרים, מי שייך לישראל? היה צריך לעשות מאמץ כדי להראות שאני שייך לישראל. כן, כי גם כשיש, נגיד, הבחנה סגולית, זו שאלה מאוד מעניינת, קצת קשור לשאלה שאתה שואל. גם כשנגיד, מבחינת הסגולה, מגיע לפלוני להינצל ולאלמוני להיות עובד, זה חייב לעבור דרך משוואה מוסרית. צריך שיהיה קצת זכות באותה שעה. ולכן היה צריך לשים את הדם על המשקוף ועל שתי המזוזות. כן.
אתה לא אמר, אבל שאלה שאלה שאלה, הרגו מוצאו, אבל זה לא היה בחוזה.
נכון.
אתה לא אמר שזה לא סוף סוף לא מכת בכורות, לפני שפרעה בכורות. הוא מפחד לפסלם מכת בכורות, הוא מוצאו. אני בינתיים לא רוצה להתעלם
בארץ. אז אני עניתי על השאלה הזאת. אמרתי, כתוב בנך בכורך, לא הוא. הוא לא היה בשביל הגזרה. דבר נוסף, אנחנו רואים שיש כן מישהו שמפחד, אבל זה לא פרעה. לא? העם. כן, כתוב ככה. ותחזת מצרים, פסוק ל"ג, ותחזת מצרים על העם. למהר לשלחה מן הארץ כי אמרו כולנו מתים. מי זה מצרים? זה לא פרעה. כלומר, קוראים פה שני תהליכים. מצד אחד, גורבצ'וב החליט, הנה, הגיע הזמן לשחרר. סליחה, פרעה. כן? הוא דווקא הגיע לזה, מצד ההכרה המוסרית שלו, הנה כבר הגיע הזמן. כבר הגיע הזמן. אבל העם אומר, אנחנו מפחדים מכם. יש כבר אנטישמיות שמסייעת, פמיה בלעד, כן? כלומר, הגיע הזמן, כלומר, גם העם המצרי עושה צרות כדי לבצע בפועל את המחשבה של המנהיג. אבל אצל המנהיג הדברים מורים לגמרי. פרעה כבר הגיע ל"וידעו מצרים כמי השם". רק מה? העם לא הגיע לזה. העם המצרי.
כל
הוא לא פחד.
הוא היה קום בלילה,
פרעה בלילה, הוא בכל עבודה, הוא פחד. אני אמרתי לכם שלפי הפשט זה לא ככה. כן, כדי להסביר.
מה? אומר לו
בכל פרעה, נכון? כתוב, בפשט פרשת שמות לא משמע שפרעה עצמו בכלל הגזירה. הנני הורג את בנך בכורך. גם מה שרשי אומר, שפרעה מפחד על עצמו, זה ההסבר בעיני מצרים. מה יש לו לפרעה שהוא רוצה לשלח בני ישראל? בגלל שהוא מפחד על עצמו. אבל האמת היא שזה לא זה. כלומר, זה לא בגלל שהוא מפחד, אלא בגלל שהוא אומר, הוא ברחתם גם אותי. כן. לא, כדי להסביר למצרים למה ישראל הם המסגולה. זה לא מסביר לישראל, זה מסביר רק למצרים.
אבל גם
לא, לא, אין שום פסוק שאומר את מה שאתה אומר. כתוב, ראינו בתחילת פרשת וירא, וידעו מצרים כי אני השם, בנתותי את ידי על מצרים, ובהוציאי את בני ישראל מתוכם. ורק אחר כך, וידעתם כי אני השם, אחרי שתצאו. ואיפה זה הגיע? בים סוף, בהר סיני, רק אז ידענו את השם. כן, בארץ מצרים, עם ישראל פסיבי לחלוטין. לכן נאמר בקורבן פסח, נאמר, משכו, קחו לכם צף, אז אומרים, משכו ידיכם מעבודה זרה. משהו שעד אז הם היו שקועים בכל התומה של מצרים. כן.
הוא
כותב
פה, למען ספר שני בכל הארץ.
נכון.
אבל הוא אומר, הוא יכל לספר את שמו בכל הארץ, אני לא חושב שגם כן נוצא התורה והוא נמצא בפוגל פרו,
הוא
נמצא לבנת במצב של כל העם, במקום זה היה מסתם הטרגדיה של גיית ירצור וכל העם בתוך הים,
יכול להסתיים
לזה שעם ישראל אומרים, יחי על ישראל,
יחי על ישראל,
יחי על ישראל,
יחי על ישראל, יחי על ישראל, יחי על ישראל, יחי על ישראל, יחי על ישראל,
יחי על ישראל, יחי על ישראל,
אבל זה תלוי היה בבחירה של פרעה?
בכלל,
פרעה שמר על הבחירה החופשית שלו עד הרגע האחרון.
אבל
פרעה שמר על הבחירה החופשית שלו עד הרגע האחרון ממש. כתוב הרי, וחיזקתי את לב פרעה. והכבדתי את לב פרעה. מה פירוש הדבר הזה? תארו לעצמכם, אדם נורמלי, אפילו קצת חזק, עושים לו את מכת אדם, איזו תגובה יש לו? מכת אדם, חצי מכת אדם, רבע מכת אדם. על המקום הוא שלח את כולם. הוא חזק הפרעה הזה. אבל מרוב מכות הוא יכול לאבד את הכוח הזה. כלומר, ייתכן שאם המכות יהיו חזקות מדי, אז פרעה כבר לא יהיה בעל בחירה חופשית. לכן הקדוש ברוך הוא חיזק את ליבו כדי לשמור על בחירתו החופשית. כן, כי עד אז, יפה, עד עכשיו היה לו כוח מעצמו. מכאן ואילך, היה צריך הקדוש ברוך הוא יחזק אותו, כדי שהוא לא יאבד את הבחירה החופשית. זה מה שהסברתי. אולי ככה, אתם שואלים ככה, אולי מאיפה הוא לוקח את זה, כן? אז זה רבי עובדיה ספורנו אומר את זה, כן, נו. זה ההסבר של הרמב״ם. אבל אני...
אפשר לתת חיזוק עוד מה שהוא אמר שזה גם לעם ישראל שהביאו אותם ולקחים אותם בלי העם והייתי להם ואותו ומה הם ידעו כי אני אשר לא מוציא אותם מהם.
ומתי הם ידעו? מתי הם ידעו? אחרי היציאה. זה כל הפסוקים שמדברים על ידיעת השם על ידי ישראל זה אחרי יציאת מצרים. כן, זה נס, כי אז לא מגיע לנו. לא, לא, לא. זה... תחשוב קצת, שמי עושה זה לא. אני לא יכול להתייחס עכשיו לכל הטענות, אבל... כן, ביציאת מצרים קורה, מכאן ואילך, מתחיל עם ישראל להופיע על פני ההיסטוריה. וכאן ניתנת לו מצווה מאוד מיוחדת, הוא צריך לקחת את בצקו ולעשות את זה מצות. מוזר מאוד ההלכה. כן? מוזר מאוד. יוצאים ממצרים, הדבר הראשון שאתם תעשו, אתם תאכלו מצות. כי אפשר להגיד על משהו אחר, אתה יודע, תשמרו שבת, תתפללו, אני יודע משהו, לאכול מצות, אתה יודע. אז אומרים בהגדה של פסח, מצה זו שאנו אוכלים על שום מה? על שום שלא הספיק בצקם של אבותינו יחמיץ, עד שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. עד שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, וגאלם מיד, שנאמר, ויופו את הבצק אשר הוציאו ממצרים, עוגות מצק ועוגות מצות כי לא חמץ, כי גורשו ממצרים ולא יכלו להתמהמה, וגם צידה לא עשו להם. אני לא מבין. אז למה אנחנו אוכלים מצות? כי אבותינו, כשהם יצאו ממצרים, הם רצו, הם לקחו בצק. למה הם לקחו בצק? כי הם רצו לעשות לחם, למתי? למחרת, כן? בשביל לאכול לחמניות בבוקר. וזה לא הספיק, לא הספיק להחמיץ, מרוב שנסעו מהר, הגיעו לסוכות, מרעמסי סוכותה, אז ראו, זה לא החמיץ, אכלו את זה מצות. נכון? לא הבנתי.
במקום לחמניה,
אכלו לחמניה. כן, נכון, יפה. במקום לחמניה, לחמניה. עכשיו, אני לא מבין. מתי הקדוש ברוך הוא ציווה להם לעשות מצות? תסתכלו בפרק י"ב, בפסוק א', ויאמר השם אל משה ולאהרון בארץ מצרים לאמור, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. מדברו אל כל הדת בני ישראל לאמור, בעשור לחודש הזה ויקחו להם איש צא לבית אבות צא לבית וכו'. פסוק ח', ואכלתם, איפה זה? יש פה משהו שקטן. ואכלו את הבשר בלילה הזה, צלי אש ומצות על מרורים יאכלו. אם כן, יש מצווה לאכול מצות מתי? בזמן הקרבת קורבן פסח. מתי זה היה הקרבת קורבן פסח? לפני היציאה. אם כן, המצווה לאכול מצות ניתנה להם לפני כן. זאת שאלה ידועה. יש על זה בערך 12 תירוצים אני ראיתי בזמנו, אבל אני הייתי רוצה פה להתייחס לפירושו של הרב על זה. הרב פוק מסביר ככה: לא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ. פירוש הדבר שכשהעם נמצא בגלות תחת השיעבוד המצרי, הוא דומה לקמח. למה קמח? בגרגירי קמח אין דיבוק ביניהם, כל גרגיר הוא לעצמו. כשכולם עסוקים בעבדות מצרים, אין זמן לבנות קשר לאומי בין יהודי ליהודי. אם כן, היינו כמו קמח. אבל ברגע שאנחנו יוצאים מעבדות לחירות, אנחנו מתחילים לבנות זהות לאומית. אנחנו כבר בצק. עכשיו, כל אומה יש לה תהליכי התפתחות טבעיים משלה. אפשר לקחת אומה, לא משנה איזו, להניח אותה, היא תתחיל לתפוח. יש לה היסטוריה טבעית על פי מתכונתה הלאומית. אבל לא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ, כלומר לא הספיקה ההיסטוריה שלנו להתחיל, עד שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, הוגע לה מיד. כלומר, השכינה תפסה טרמפ על ההיסטוריה היהודית מתחילתה. זאת אומרת שלא היה רגע אחד בהיסטוריה הישראלית של היסטוריה יהודית בלי קשר עם ריבונו של עולם. ולכן אין שום אפשרות לוותר עכשיו על הקשר הזה עם ריבונו של עולם במובן הלאומי. כי אם היית אומר, תשמע, היו שלושה ימים שבהם הקדוש ברוך הוא לא היה אלוהי ישראל, הספיקה בצקם של אבותינו, כלומר הספיקה האידאה הלאומית שלנו לגדול לבד, אז היינו אומרים, טוב, אז מתן תורה או התגלות השכינה עלינו זה דבר מקרי, אפשר לוותר, אפשר לחזור אחורה. אבל כמה שאתה חוזר יותר אחורה, תמיד אתה רואה שהקדוש ברוך הוא עלה טרמפ עלינו. אם כן, אינך יכול יותר להשתחרר מזה. וזה, ולכן הבצק שלנו, הבצק הלאומי שלנו, זה מצות.
זה
לא הולך
עם ההיריון.
אז בדיוק. כן. אני
לא כסף רוצים להשתחרר. יש הרבה מקומות שישראל מאוד רוצים להשתחרר מהקדוש ברוך הוא.
כן.
ומצד שני, אנחנו רואים שיש מאבקים מצד ישראל, אם אומר כמובן, דווקא מי הזהות העיקרית הזאת.
המאבק זה לא בין ישראל לעמים, זה בין משה לפרעה. בין אלה שמבינים עניין. דווקא היצר הרע הקולקטיבי שלנו זה דווקא לחזור למצרים. כן, אני מדבר מצד המנהיגים, מנהיגי האומה, משה, או להבדיל פרעה, הם מבינים במה מדובר, אחרים לא רוצים. והיא בשלח פרעה, כן, היה צריך לזרוק את העם בכוח. עכשיו, יש פה בכל זאת שאלה מבחינת הפשט, איך זה שהתורה מספרת שהבצק נעשה מצות רק בדיעבד, בעוד שיום לפני כן הקדוש ברוך הוא כבר ציווה, או בעצם בראש החודש, שבועיים, מתת מצרים, הקדוש ברוך הוא ציווה לאכול מצות. אז אני הייתי רוצה להביא פה פירוש שאולי הפירוש הלא שגרתי. נאמר ככה, ידוע שבספר שמות בעיקר יש שני ביטויים כדי לתאר את עם ישראל, האחד בני ישראל, השני העם, ויש לזה מקורות. כל מקום שכתוב העם הכוונה הערב רב, כל מקום שכתוב בני ישראל הכוונה בני ישראל. עכשיו, מדוע יצא גם הערב רב עם בני ישראל? למה? מי החליט שהם יצאו? משה, נכון? העם הזה אשר העלית מארץ מצרים, זה הערב רב. למה משה החליט להוציא את הערב רב? למה הוא רוצה לתקן אותם? יפה, כלומר, אם יש יציאת מצרים, אז כולם יוצאים. פה מדובר על גאולת העולם כולו. לכן, מזמינים את כל הרוצה לבוא, שיבוא. ולכן משה הביא את הערב רב. האם זאת הייתה טעות או לא? אתם אומרים שמשה עושה טעויות? משה עושה טעויות? חס וחלילה. משה לא עושה טעויות. חטא העגל, אז מה? מי אומר שזה היה טעות? אז מה אם זה הערב רב עושה את החטא? אני שואל אם זה היה טעות להביא אותם. זה לא אומר? הרי כתוב, טוב עין הוא יבורך. מי זה טוב עין? זה משה. למה טוב עין? שהוא הביא את הערב רב. טוב עין הוא יבורך. כמו מברכים אותו על זה. יותר מזה. כשהערב רב עושה את חטא העגל, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, העם הזה אשר העלית מארץ מצרים, הם לא בסדר, נכון? עכשיו אני אשמיד אותם, ואתה, אני חלי ואחלם. מה עושה משה? מוסר את הנפש כדי להציל את הערב רב. והקדוש ברוך הוא מסכים. נכון? כלל גדול, ועצת מלאכיו יש לי, ותגזר עומר ויקם לך. צדיק גוזר, הקדוש ברוך הוא מקיים. אם כן, זה מצוין שמשה לקח את הערב רב. אז למה אתם באופן אינסטינקטיבי אומרים שזה לא היה בסדר? כי הם עשו לנו בעיות הערב רב. אז מה אם הם עשו בעיות? אז זה המחיר של האוניברסליות של המשפט. לאט לאט הם נבלעים, הם לומדים. זה מה שאגב המדרש הזה אומר, כלומר, אתה לקחת אותם ולא נמלכת בי. מה זה לא נמלכת בי? מה זה לא להימלך בעברית? להתייעץ. אז היה צריך להשתמש במילה יותר פשוטה. לא נתייעץ תמיד. להימלך זה מלשון מלכות. העם הזה שהעלית ממצרים עוד לא הספיק ללמוד מה זה מלכות ישראל, ולכן הוא עושה טעויות. עוד לא הספיק. גם כן, העם הוא הגורם לזה שעוברים לא דרך ארץ פלישתים, נכון? פן ינחם העם יראותם מצרימה. אז בגלל זה לא לוקחים אותם דרך ארץ פלישתים. כלומר, כי הם עוד לא הספיקו ללמוד מה זה הדרך ארץ של עם ישראל. אז אי אפשר להנחות אותם בדרך ארץ של הפלישתים. אז זה לוקח זמן, צריך להיבלע. אחרי כמה אלפי שנים, ברוך השם, הערב רב, הפך להיות ישראל. זאת המגמה האוניברסלית של משה. ויש לזה מחיר כמובן. המחיר זה ההתעכבות במדבר ועוד כמה צרות. עכשיו, איפה זה כתוב כל מה שאני אומר לכם? פשוט מאוד. בפסוק למד זין של פרק י' ב', פרק י' ב', פסוק למד זין. ויסעו בני ישראל מרעמסס סוכותה. לאן הם נסעו? סוכות. למה קוראים למקום סוכות? כי הם עשו סוכות שם, נכון? כי הם עשו סוכות, נכון? מה? אבל המקום נקרא סוכות בגלל שעשו שם סוכות. יש לי הוכחה. כתוב, למען ידעו דורות אחד, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציאו אותם מארץ מצרים. אז מתי זה קרה? כן. מסקנה, חג הסוכות, מתי זה? בפסח, יפה מאוד. היה צריך להיות חג הסוכות בפסח. אבל קרה מה שקרה, זה לא כך. למה? בגלל שחג הסוכות, לפי הנביאים, זה החג של אומות העולם. וביציאת מצרים, לא כל אומות העולם יצאו, רק ישראל בעיקר. ולכן יש עדיין פער בין ישראל לעמים. ולכן, חג הפסח הוא החג של ישראל בלבד, וחג הסוכות נדחה לחודש תשרי שהוא הראש השנה של אומות העולם. אבל דווקא בהקשר הזה מוזכרת יציאתו של הערב רב. אני אסביר פה מה מדובר. כן. באופן סגולי, לא באופן גלוי. פסוק למד ג', אני חוזר פה לפסוק למד ג', ותחזק מצרים על העם למהר לשלחה מן הארץ. מי זה העם? אהו, שאלתי שאלה. זה ערב רב, נכון? זאת אומרת, בתוך האומה המצרית עצמה יש מחלוקת בין שני סוגי מצרים, בין מצרים לבין העם. העם היו ידועים כמצרים קרובים ליהדות, קרובים למשה. אז כשבני ישראל יוצאים, אז המצרים מתנקמים גם בחצאי יהודים האלה, זורקים אותם. עכשיו זה מה שמובן, עכשיו זה מסביר את פסוק למד דלת, שהוא פסוק נורא קשה. וישא העם את בצקות ערם יחמץ. למה הם לקחו בצק? כדי לעשות לחמניות, נכון? אבל לבני ישראל זה נאסר, אבל הערב רב זה עוד לא נאסר. כלומר, יצאו שתי קבוצות ממצרים. בני ישראל לקחו מצות, כי כבר זה חג הפסח, הם כבר התחייבו. אבל העם לקח את בצקו, כי הוא רצה לחם. וכאן קורה משהו מעניין. כן, כתוב, וישא העם את בצקו ערם יחמץ, משערותם סורות בשמלותם על שכמם. ובני ישראל בינתיים, מה הם עושים? כדבר משה. וישאלו מצרים, כלכסף רזב ושמלות. אבל מי משכנע את המצרים לתת את הכסף ואת הזהב לבני ישראל? העם. והשם נתן את חן העם בני מצרים וישאילו וינצלו את מצרים. כלומר, הפעילות הראשונה של הערב רב הייתה פעילות של העברה. כן? איזה מין גשר בין מצרים לבין ישראל, ששכנע את המצרים להיות שותף, להשתתף בכסף ובזהב של יציאת מצרים. כלומר, הערב רב כאן מעלה פונקציה חשובה ביותר. ואז פסוק למד זין אומר כך, ויסעו בני ישראל מהרם תסוכותה כששמעות אלף רגלי הגברים לבד מיטה, וגם ערב רב עלה איתם בסון ובקר מפני כבד מאוד. אבל מה הפך את הערב רב לחלק אינטגרלי של ישראל? קרה פה משהו מעניין, פסוק למד ת, ויופו את הבצק אשר הוציאו ממצרים, עוגות מצות כי לא חמץ, כי גורשו ממצרים ולא יכלו להתממש, וגם צדה לא עשו להם. זה ברור שהערב רב הם היחידים שלא הספיקו להכין צדה. בני ישראל הספיקו, זה כבר שבועיים שאומרים להם שעומדים לצאת ממצרים. אז העם באמת לא הספיק, וקרה להם שבאופן, נגיד, מצד ההשגחה עשתה שהם אכלו מה שבני ישראל אכלו על פי מצווה. כלומר, העובדה של השותפות המעשית במעשיהם של ישראל הפכה את הערב רב לבני ישראל. ומושב בני ישראל אשר יחלו בארץ מצרים 30 שנה ו-400 שנה, ויהי מקץ 30 שנה ו-400 שנה, והי בעצם היום הזה, יצאו כל צבאות השם מארץ מצרים. מי זה צבאות השם? עם ישראל תוכיחו. אני אביא לכם הוכחה שזה לא בני ישראל. פסוק נון א', תסתכלו פסוק נון א', והי בעצם היום הזה, הוציא השם את בני ישראל מארץ מצרים על צבאותם. מי זה צבאות השם? זה ערב רב. כך מסביר הכלי יקר. הערב רב הם צבאות השם, כי חביבים גרים מפני השכינה. אבל בשלב הראשון הם רק נקראים העם. אחרי שהם עברו את המבחן של ויוכו את הבצק, אז הם הפכו להיות צבאות השם. כשהם באים כנספח, ונספחו על בית יעקב. כלומר, זה מסביר המהר"ל. מה זה ספחת? ספחת זה דבר שנספח, כלומר שלא נבלע. אז כשהם גרים גרורים, זאת אומרת, אינם באים אלא כיותרת, לא נבלעים בתוך הגוף, אלא לא נבלעים קשים. כן. נכון, כל פעם שהם עשו שטויות, תראו.
אבל למה אתה כבר עכשיו, אתה עד היום, החלטת אותם בחסת עם ישראל, חלק אינטגרלי מהעם.
לא, כי זה סימן שהם עוד לא הספיקו. זה בדיוק המחיר שאנחנו משלמים, שזה היה מהר. יציאת מצרים הייתה יציאה מהירה. זה כל כך מהר שהם עוד לא מספיקים ללמוד את ההתנהגות הישראלית. ולכן נאמר בספר ישעיהו, כי לא בחיפזון תצאו ובמנוסה לא תלכו. כלומר, לעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא מבטיח שזה ילך לאט. הולך לאט, יש זמן. יש זמן לקבל את כולם, להרגיל את כולם.
למה
בכלל אנחנו מדברים במהרה?
כל מה
שקיעו לגאולה? שני דברים. הגאולה צריכה להיות במהרה בעצם היציאה. כן? אבל התהליך הפנימי של הגאולה הוא צריך להיות לאט. וזה מסביר כמובן על דרך, קרובה אל הפשט, אני חושב, את הסוגיה הזאת, כן? נפקא מינה גם, כשאומרים, יש אידיאולוגיות נוראיות היום, כן? שאומרות, ערב רב, צריך להרוג אותם, איפה מצוות ואהבת לרעך כמוך נעלמה? כן? הלכה לאיבוד. הערב רב זה האתגר של ישראל. כן, מה? קדש? נראה לעם? למה? קדש לי כל בכור פטר כל אותם מבני ישראל. אגב, אומר משה לעם. החינמי, שם הוא אומר להם גם לא לאכול חמץ. זאת אומרת, עד עכשיו רק בני ישראל לא אכלו חמץ. עכשיו גם אתם לא. דווקא זה מסתדר יפה מאוד. כן.
יש
לנו מבקש
לי
עם,
יש מהם
מהם. כן.
שידוע... לדבר
מהרוזר,
בשביל שלא יאמר אותו שזכן, מה אמרו, זה לא בלי שלו. אמר לו...
כתוב שהם המסייעים, לא ישבת, אני מצטער, הם המסייעים לזה שמצרים ניתנו לבני ישראל. זה מה שהוא אומר. חוץ מזה, זה כן בנים של אברהם, בגלל שאברהם נקרא אביהם של הגרים, כן? הם נקראים פה בשלושה שמות: העם, ערב רב, סביבות השם. העם זה ביטוי סתמי, ערב רב זה ביטוי בעייתי, סביבות השם ביטוי חיובי. כן, כל פעם זה ביטוי ההקשר. כן. אני רוצה לבדוק
משהו.
למה
ערב רב
קיבל
מתת
בכורות? לא? זאת שאלה מעניינת. לא יודע. אפשר לברר. אולי כן. אולי לא. לא יודע. לא בדקתי. יכול להיות, צריך להתבונן בפסוקים. לפי מה שאני ראיתי, לא זוכר, אבל יכול להיות שזה. עכשיו, כשישראל יוצאים ממצרים, ניתנים להם בבת אחת מספר מצוות. כן? אנחנו מוצאים מצווה ראשונה, קידוש החודש. מצווה שנייה, קורבן פסח, ג' הנחת תפילין, ד' קידוש בכורות, וה' קדושת הארץ. והיה כי ביאך השם אלוהיך אל הארץ. לכאורה, היה אפשר לחכות, אם כבר מדובר על מצוות, אפשר לחכות עם מעמד הר סיני. בשביל מה לתת מצוות מיד עם היציאה? אני אסביר גם למה זה בעייתי לכאורה. כי המצוות זה היה אומר, יש מקום לחשוב בגלל זה, שיציאת מצרים זה תלוי בעובדה שאתה נתן מצוות. וזה הרי לא נכון. יציאת מצרים אינה מותנית במצוות. אז למה דווקא מצוות אלה באות? כי זה מצוות אמורות על שחרור מעבדות. העבדות היותר גדולה שהאדם נתון בה, זה שהאדם איננו יכול להשתחרר מן הזמן. ראיתם אדם מחוץ לזמן? לא קיים. הזמן זו קטגוריה בנפש האדם, ולכן היה צריך ביציאת מצרים לשחרר אותנו גם מזה ולומר, החודש הזה לכן, הזמן זה שלכם, אתם כבר לא תלויים בזה, אתם קובעים את סדרי הזמנים. אם הזמן בידיכם, אז כל העולם בידיכם, כי כל העולם נתון תחת הזמן. לכן המצווה הראשונה הייתה החודש הזה לכם, לכם ולא לאומות העולם. ומתוך כך מתבררות קדושת האדם, קדושת הארץ וקדושת הנפש. כן, קדושת האדם זה קדש לי כל בכור. קדושת הארץ זה היה כי ביאך השם אלוהיך. קדושת הנפש זה מתברר בהנחת התפילין. הנחת התפילין היא ביטוי לחירות של הנפש. אתם יודעים למה מניחים תפילין? כשהיו משחררים עבדים בעת העתיקה, בזמן המעבר בין עבדות לחירות, הם היו מהלכים עם זרי דפנה בראש. אז זרי הדפנה הלאומיים שלנו, אלה הם התפילין. זהו.